על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
שלום למאזינות ולמאזינים של מסע אל גוף האדם. אנחנו בחלק השני של פרקי השאלות והתשובות שלכם. כמה תזכורות קטנות. אם לא שמעתם את עצמכם עד עכשיו, זה בסדר. יש לנו עוד לא מעט פרקים, והם מחולקים לפי נושאים. סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות. תזכורת שנייה, מסע אל גוף האדם מועמד לפודקאסט השנה של גיק טיים בקטגוריית הילדים. חפשו את המצעד של גיק טיים, או הקליקו על התמונה בסטורי שלי באינסטגרם, דיאר יאיר פוזניאק, כדי להצביע למסע אל גוף האדם, ואולי הפעם נזכה במקום הראשון. ובלי עיכובים נוספים, קדימה על הפרק. מסע אל גוף האדם, עכשיו אתם המאזינים והמאזינות שלנו עוברים לקדמת הבמה, או למעשה לקדמת המיקרופון. כדי לענות לשאלות שלכם, גייסתי שוב את פאנל המומחים של מסע אל גוף האדם. כולם כאן איתי, צ'רלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, איקו החיידקית, קרולוס לינאוס, שימשון הקריש, גני מדריכת התאים, וכמובן דניאל ויואב. ממשיכים עם הנושא הראשון שלנו.
כל הגוף הזה.
שלום יאיר פוזניאק, ואני מאוד אוהבת את הפודקאסט שלך. אני בת 6.5, קוראים לי אלמה. אני גרה בהרצליה ירוקה, ויש לי 3 שאלות. מה זה אנגיומה? מי שולח את ההוראות למוח? והאם יש תאים בכל הגוף? ביי.
כבר המון שאלות על ההתחלה. התשובה השאלה השלישית היא שיש תאים בכל הגוף, אבל הגוף גם מכיל הרבה חומרים אחרים שהם לא בהכרח תאים, כמו למשל מים, אזורים שבין התאים, רקמות חיבור ועוד. אנגיומה או המאנגיומה היא גידול שפיר של כלי דם. זה אומר שחלק מהתאים של כלי הדם התחילו להתחלק קצת בלי חשבון, מתי שהם רוצים במקום מתי שאומרים להם. ולכן הם יוצרים גידול שנראה אדום כי הוא מכיל דם. לרוב אנגיומות לא מסוכנות, אבל אם מופיע דבר כזה כדאי להתייעץ עם רופא. לגבי השאלה על המוח, תקבלי תשובה בהמשך הפרק.
שלום, קוראים לי עומרי חייך, אני בן 4.5, והשאלה שלי זה איך הגוף מייצר מזלת.
שלום יאיר פוזניאק, אני אדם ברק, אני חי בקליפורניה ורציתי לשאול למה יש לנו נזלת שאנחנו בוכים.
נזלת היא אחת מהפרשות של הגוף והיא גם אחד ממנגנוני ההגנה החשובים שלו. הנזלת מופרשת מתאים מיוחדים שנמצאים באף והיא משמשת כמנגנון הגנה מכיוון שהיא צמיגית וקצת מגעילולה. בגלל זה נתפסים בה לא מעט חיידקים, וירוסים, אבק, שערות ועוד כל מיני דברים קטנים. פעם בכמה זמן אנחנו מוציאים נזלת החוצה, לפעמים זה בעיתוש, לפעמים זה בניגוף של האף, ולפעמים היא סתם נוזלת בלי שנשים לב, במיוחד אם אנחנו ילדים קטנים. אז הנזלת שאנחנו מוציאים מהאף כוללת את כל הגורמים הרעים שהצליחה לתפוס ולמנוע מהם להיכנס למערכת הנשימה שלנו. גם כשאנחנו בוכים יש נזלת, אבל כאן ההסבר הוא קצת אחר. מכיוון שבלוטת הדמעות של העין קרובה לסינוסים של האף, לפעמים מסתננות דמעות גם לתוך מערכת האף, ואז הן נוספות קצת נזלת בדרך החוצה ויוצאות. אם אנחנו בוכים ויש לנו נזלת, זה בעצם שהאף שלנו גם בוכה, שזה קצת מצחיק, אבל זה גם עוזר לנו לנקות אותו.
היי, אני דניאל תל אביב, אני בן 6 ורציתי לשאול למה נוחרים.
נחירה היא מה שקורה כשאין מספיק מקום למעבר של אוויר בגרון בזמן השינה. כשהאוויר עובר דרך צינורות צרים מדי, הוא גורם לרקמות לרטוט ובכך נוצר הקול האופייני של נחירה. נחירות יכולות להיות קטנות ושקטות יחסית, אבל יש גם נחירות שהן בעוצמה של אוטובוס שנוסע. זה די נורא. יש כל מיני סיבות ללמה אנשים נוחרים. זה יכול לנבוע למשל מעודף משקל, כשהרקמות קצת שמנות מדי ולכן מעברי האוויר הופכים להיות צרים יותר. זה יכול גם לנבוע מהמבנה של הפה והלסת, וזה יכול גם לנבוע מתוצרים של אישון. הטיפול בנחירה תלוי בגורמים לה. לפעמים זה ירידה במשקל, לפעמים זה יכול להיות ניתוח, ולפעמים לא צריך טיפול בכלל, אלא רק להזיז קצת את הבן אדם שנוחר, או לשרוק לידו, והוא מפסיק. נחירות כשלעצמן הן לא מסוכנות, אבל אם מישהו נוחר חזק והרבה, כדאי ללכת לרופא כדי לברר למה.
שלום, דוקטור יאיר פולניאק. אני נרי צ'חנובסקי. אני ממזור, בן 8.5, ורציתי לשאול למה אחרי כל פעם ששותים עושים...
יש לנו שני צינורות קרובים מאוד אחד לשני. אחד זה הוושט שמוביל למערכת העיכול, והשני הוא קנה הנשימה שמוביל לריאות. מן הסתם, אי אפשר להרבב בין שני הצינורות. אם אנחנו מכניסים אוכל למערכת הנשימה, אנחנו עלולים להיחנק, ואם אנחנו מכניסים אוויר למערכת העיכול, אנחנו צריכים להוציא אותו בגיהוק או שיהוק. אז יש כל מיני רפלקסים שעוזרים לנו לא לעשות את הערבוב הזה. כשאנחנו שותים ומכניסים נוזלים לתוך מערכת העיכול, אנחנו בעצם עוצרים את הנשימה שלנו. וכמו כל פעם שבה אנחנו עוצרים את הנשימה, הדם מתחיל להתמלא בפחמן דו-חמצני ומאותת למוח שצריך לחדש אותה. ולכן אנחנו מוציאים את כל האוויר שעצרנו כדרך לשחרר את הפחמן הדו-חמצני שהצטבר בריאות ולהכין את הריאות לשאיפה מחודשת של חמצן.
שלום, לי קוראים אמא, אני מקריית אונו ואני בת 5. רציתי לשאול איך עיניים פועלות.
מערכת הראייה מהווה את אחד מהחושים של הגוף. וכמו כל חוש, היא מורכבת מאיבר של קלט, שהוא העיניים, שקולט גירוי מהסביבה, ומעביר את הגירוי הזה לעיבוד במוח. העין עצמה מורכבת מכמה חלקים. בחלק הקדמי של העין נמצאת הקרנית שאוספת את קרני האור. קרני האור עוברות דרך חור קטן שנקרא אישון, זה החור השחור הקטן, אל חלק שנקרא עדשה. העדשה מרכזת את קרני האור כדי שטיפולנה בצורה מושלמת על החלק האחורי של העין. ליד האישון קיימת הקשתית. הקשתית הוא החלק הצבעוני של העין, והיא מורכבת משרירים שהתפקיד שלהם זה לפתוח את האישון או לסגור אותו כתלות בכמות האור. אם יש הרבה מאוד אור, השרירים סוגרים את האישון, ובגלל זה החור נראה קטן כשיש הרבה שמש. אם יש מעט אור, השרירים פותחים את האישון כדי שכמה שיותר אור ייכנס, ולכן כשאנחנו נכנסים לחדר חשוך, האישונים שלנו גדלים. כאשר האור נקלט, הוא מכוון לקולטנים מיוחדים שנמצאים בקצה האחורי של העין. הקולטנים האלה ממירים את האור לגירוי חשמלי. הגירוי החשמלי הזה נוסע בעצבים אל מרכז הראייה שנמצא בחלק האחורי של הראש, ממש מעל העורף. החלק הזה מאבד את האור שנכנס ומתרגם אותו לתמונה שהמוח יכול להבין. אחד הדברים המעניינים לגבי אופן הפעולה של העין היא שהתמונה שאנחנו קולטים היא בעצם הפוכה, מכיוון שהקרניים שנכנסות מהחלק העליון מעובדות בחלק התחתון של העין, והקרניים שנכנסות מלמטה מעובדות למעלה. אבל המוח שלנו מספיק חכם כדי להפוך את התמונה ולספק לנו תמונת מצב אמיתית של איך אנחנו רואים את העולם.
מצחיק שהזכרת המוח. אני חושב שזה זמן טוב לענות על כל מיני שאלות בנושא מוח. מה אתה אומר?
חברים, תגידו שוב שלום למוחי המומחה למוחות. בחרת במוחי?
עשית בשכל. יאללה, תתקילו אותי.
אני נווה, הם עוד מעט 7, מירושלים. רציתי לשאול איך המוח עובד ומתפקד על הגוף, ואיך זה קשור, ואיך העמוד השדרה והמוח נמצאים ביחד, והם עוזרים אחד לשני.
היי יאיר, קוראים לי אריה איימנס, אני בכפר סבא, אני בן 9, והשאלה שלי היא בנושא גוף האדם, והיא, נכון המוח שולח פקודות לתאים ולכל איבר בגוף, אז איך הם מצליחים לקלוט אותו אם להם בעצמם אין מוח?
שלום, קוראים לי שירה בת 8 מירושלים. רציתי גם לשאול איך המוח מצליח לעשות כל כך הרבה דברים במקביל, אחרי הכל הוא איבר אחד בגוף שלנו.
המוח הוא כנראה באמת האיבר הכי מעניין והכי מורכב בגוף האנושי. המוח ומערכת העצבים כוללים ביחד לפי הערכות מעל 130 מיליארד תאי עצב. המוח עצמו הוא המפקד של הגוף וחוט השדרה הוא הסגן שלו והוא מחובר אליו. המוח וחוט השדרה ביחד אוספים קלטים שהם בעצם גירוי שמערכת החושים שלנו מקבלת. מהראייה, השמיעה, המישוש, הטעם והריח. למוח אף אחד לא שולח הוראות, הוא שולח את ההוראות לשאר האיברים, אבל בלי הקלטים האלה למוח פשוט לא יהיה על מה לעבוד. תאי העצב במוח ובמערכת העצבים לא ממש מחוברים אחד לשני בדיוק. תדמיינו לכם תקע חשמלי שנמצא ממש מול השקע, אבל לא נכנס אליו לגמרי. החיבור הזה נקרא סינפסה, ודיברנו עליו בעונה השנייה. בין תאי העצב יש המונים המונים של שליחים קטנים שנקראים מוליכים עצביים ומעבירים מידע בין אחד לשני. יש כל כך הרבה סוגים שכל אחד מהשליחים העצביים גורם לדברים שונים בגוף שלנו לקרות, תלוי מה המוח ביקש לעשות איתם. זאת גם הדרך שבה המוח שולח פקודות לאיברים אחרים. הוא שולח שליחים מיוחדים, לפעמים אלה מוליכים עצביים ולפעמים אלה הורמונים שהם גם סוגים של שליחים, והם נקלטים בקולטנים מיוחדים בתאים ואומרים להם מה לעשות, כמו למשל לשרירים להתכווץ, לשלפוחית שלנו ללחוץ ולהגיד לנו שאנחנו צריכים פיפי, או כשאנחנו מקבלים מכה וזה כואב לנו. המוח יכול באמת לעשות הרבה מאוד דברים במקביל, כי יש לו הרבה מאוד חלקים שכל אחד אחראי למשהו אחר. למשל, מרכז עיבוד הראייה נמצא בחלק האחורי. מרכז השמיעה והדיבור נמצאים בחלק השמאלי באמצע. מרכזי החושים והשרירים נמצאים בקשת שמתחילה באוזן שמאל ומסתיימת באוזן ימין במרכז המוח. העיבוד של תחושות ומחשבות ורגשות מתבצע בחלקים פנימיים של המוח וגם בחלקים הקדמיים שלו. כל אחד מהחלקים האלה הוא בעצם יחידת עיבוד בפני עצמה, אבל כולם עובדים במקביל על כל הקלטים שמקבלים מהחושים שלנו. לפעמים, דרך אגב, יכולה להיות האטה ואפילו עצירה לגמרי בפעילות של המוח. הנה, תשמעו לדוגמה את השאלה הבאה.
אני דור מרמור בן 7 מקריית אונו, ואני רוצה לדעת למה מתי שבני אדם שותים יין הם יכולים למות.
מוחי, בוא נענה על זה ביחד. יין מכיל חומר שנקרא אלכוהול. יש גם משקאות אחרים שמבוגרים אוהבים ומכילים אותו, כמו בירה או וויסקי. לאלכוהול יש הרבה מאוד השפעות על הגוף בכלל ועל המוח בפרט. קודם כל הוא לא טוב לתאים שלנו, כי בכמויות גדולות הוא עלול להרוס אותם. זאת הסיבה שאנשים ששותים הרבה מאוד משקאות המכילים אלכוהול לאורך הרבה מאוד זמן, נמצאים בסכנה שהתאים שלהם בכל מיני איברים יפסיקו לתפקד, וזה מסוכן.
על המוח, ההשפעה של אלכוהול היא משונה. בכמויות קטנות הוא גורם למי ששותה אותו להתנהג בכלילות ובשמחה, אבל גם בצורה חסרת אחריות. זאת הסיבה שמבוגרים אוהבים לשתות אותו, אבל בכמויות קצת יותר גדולות הוא מתחיל לשנות את הפעילות של המוליכים העצביים במוח. זה יכול לגרום לטשטוש, הקאות, התעלפות, ובמקרים קיצוניים, במחמויות גדולות מאוד, גם לגרום למוות, בגלל ההשפעה שלו על המוח. זאת הסיבה שרק למבוגרים מותר לשתות אלכוהול, ורק בחמויות קטנות. רוב המבוגרים הם מספיק אחראים לדעת מתי לשתות ומתי לעצור. אנחנו מקווים שגם אתם תהיו כאלה.
והנה גם דיברנו על מוות. מוות הוא נושא עצוב שלפעמים קצת קשה לדבר עליו. אבל כשמדברים עליו ומבינים אותו קצת יותר, זה לפעמים הופך את ההתמודדות איתו ליותר קלה. הנה כמה שאלות בנושא הזה.
שלום יאיר, יואב ודניאל. קוראים לי הרלן בן 7, ורציתי לדעת למה אנחנו מתים. למה אנחנו לא יכולים להישאר עוד קצת בחיים, או עוד הרבה זמן, עוד 2,000 שנים, או 100 שנה.
שלום, קוראים לי איתמר, אני בן 5, ואני גר בעוד הסבון. ובאסל אסלי, הייתה למה מתים?
היי, קוראים לי תומר, אני בן 8, ורציתי לדעת, אני גר ברחובות, ורציתי לדעת מה קורה לחיה שהיא מתה.
ההגדרה של מוות היא סיום החיים. ליצורים חיים יש כמה תכונות שמאפיינות אותם. היכולת להגיב לגירויים, להתרבות, לבצע חילוף חומרים ועוד. כשהגוף של בעל חיים מפסיק לקיים את התכונות האלה, אנחנו אומרים שהוא כבר לא בעל חיים, כלומר אין בו יותר חיים, כלומר הוא מת. התאים והאיברים שמהם מורכבים בעלי חיים, וגם אנחנו, הם מאוד מורכבים ומתוחכמים, וקשה לשמור על העבודה שלהם לנצח. הם מורכבים מחומרים שאחרי זמן מסוים פשוט מתפרקים, כי קשה להם להחזיק מעמד ביחד. בצורה כזאת, כשבעל חיים הוא מבוגר מאוד, וזה דבר שמשתנה בין בעל חיים אחד לאחר, התאים שלו בחלק מהאיברים מפסיקים לתפקד, ולפעמים האיבר כולו מפסיק לבצע את התפקיד שלו. מכיוון שהאיברים של בעלי חיים עובדים אחד עם השני ותלויים אחד בשני, הרבה פעמים הפסקת פעולה של איבר חשוב בעצם גורמת להפסקת הפעולה של אחרים. אם הלב מפסיק לעבוד, לא זורם דם לכבד, לכליות ולריאות, ואז גם הם מפסיקים לעבוד. אם הריאות לא עובדות, לא נכנס חמצן שמאפשר לתאים להפיק אנרגיה. ואם הכליות מפסיקות לעבוד, מצטברים בדם חומרי פסולת שפוגעים בתאים של שאר האיברים בגוף. כשכל האיברים מפסיקים לעבוד, ובכלל זה גם המוח, אנחנו מכריזים שמישהו מת. כשמישהו מת, במיוחד אם זה אדם או בעל חיים שקרובים אלינו, זה אירוע מאוד מאוד עצוב. אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו מתגעגעים מאוד, עצובים ובוכים. לפעמים הצער עובר יחסית מהר, ולפעמים הוא נשאר לאורך זמן ארוך במיוחד. כל אחד מגיב בצורה שונה. הנה כמה דברים שעוזרים להתמודד עם מוות. צריך לזכור שמי שמת לא סובל משום דבר, ושום דבר לא כואב לו, גם אם לפני כן הוא סבל. לפעמים עוזר לדמיין שמי שמת עדיין נמצא איפשהו ומסוגל לראות אותנו ולדבר איתנו, ואז אפשר לכתוב לו, לדבר איתו או לצייר לו ציורים. ולפעמים מה שעוזר הוא לדמיין את הרגעים היפים שלנו ביחד איתו או איתה. יש אנשים שמאמינים שגם כשהגוף מת, החלק שנקרא נשמה ממשיך לחיות ופשוט עובר למקום אחר. ואנחנו יכולים לדמיין שיום אחד עוד נפגוש את הנשמה הזאת שוב באיזשהו מקום. כשבעל חיים מת ונקבר באדמה, יצורים קטנטנים, חיידקים ופטריות, דואגים לעשות דבר חשוב מאוד. הם לוקחים את החתיכות הכי קטנות מהגוף שפעם היה חי, האטומים, וממחזרים אותם לתוך הקרקע ואפילו לתוך יצורים חיים חדשים. ולכן גם כשמישהו מת, החלקים שמרכיבים אותו ממשיכים להתקיים בתוך יצורים חדשים, חמודים ומגניבים. אולי זה גור כלבים, אולי צמח יפה, או אולי עץ אקליפטוס ענק. וזו אולי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מוות. לזכור שכל מוות הוא גם תחילתם של חיים חדשים. ואחרי כל הדיבורים האלה על מוות, הנה משהו קטן שקיבלתי ממאזינה בשם אופרי, הוא מאוד מאוד ריגש אותי.
היי יאיר, זאת שוב פעם אני אופרי, ורציתי לומר לך שאני מאוד מתעניינת בפודקאסטים שלך, ושמעתי את הכל, ובעיקר על הומו סאפיינס, ונתת לי מוטיבציה לעשות הרצאה בכיתה שלי, אני בכיתה ד' על הומו סאפיינס, ואני עושה את זה, וזה מה זה כיף לחקור על זה, ואיך שאתה מסביר את זה, ואולי אני אפילו לומר להם, יאמר להם לעקוב אחריך. הפודקאסטים שלך מאוד מוסברים ויפים ומצחיקים, גם עם נשים שונה קריש, וזהו, ביי.
וממשיכים בשאלות.
שלום יאיר, יואב ודניאל, אני הראל, אני בן 7 ובאתי מאפרת, ואני רציתי לשאול למה יש לאנשים כישרון. אם לי יש כישרון של ריקוד, אז לאיש אחר כאילו יש כישרון לשחייה או כישרון לרוץ טוב.
לפני שנדבר על כישרון, הנה עוד שאלה קטנה שקשורה דווקא למאחורי הקלעים של הפודקאסט.
שלום, קוראים לי יעל, אני בת 7.5 ואני מרמות מאיר, ורציתי לשאול למה בפרק של מאחורי הקלעים לא אמרתם איך אתם עושים את אהוס הדג הזה ששימשון רוצה לאכול.
אז גם לי יש כישרון מיוחד במינו. אני אוהב לעשות הרבה מאוד קולות של יצורים.
כמו למשל הקול הזה של אוס, הדג שפגשנו בפרק 56. וזה בעצם מה שקורה כשאני לוקח את הקול שלי ומעלה אותו קצת למעלה. לפעמים אני לוקח את הקול שלי ומוריד אותו קצת למטה, ולפעמים זה לא מספיק אז אני צריך להוסיף עליו אפקטים מיוחדים, ואז אנחנו מקבלים...
את שמשון הקריש אגב, טן בים! כן חברים, מה קורה? סוף סוף הצטרפתי גם אני לפרקי השאלות והתשובות. מה זאת אומרת אתה עושה את הקול שלי? מה, אתה חושב שאתה איזשהו סוג של שחקן מצחיק?
שמשון, תרגע. אני המצאתי אותך, ואני יכול גם להשמיד אותך אם אני רוצה.
לא, אל תשמיד אותי בבקשה. אני רק קריש קטן. בבקשה, בבקשה. אני אחזור באחד הפרקים הבאים. ביי.
אז זה באמת נכון שלכל אחד מאיתנו יש כישרונות לדברים אחרים. לי, לדוגמה, יש לא מעט כישרונות. אני מוזיקאי ומנגן על הרבה מאוד כלים. אני מאוד אוהב לשחק, כמו משחק על במה ולספר סיפורים, וזאת הסיבה גם בין השאר שאני עושה את הפודקאסט הזה. והאמת, אני גם מבשל ממש לא רע. אבל יש גם דברים שאני לא כל כך מוכשר בהם. למשל, אם הייתי מתחיל עכשיו לשחק כדורסל עם קבוצה מקצוענית, הייתם מוצאים אותי כנראה שכוב על הרצפה מתנשף בתוך משהו כמו 4 שניות, ובלי שקלטתי אפילו סל אחד. אני לא יודע לרקוד בכלל, ואני לא ממש יודע גם לצייר. הכישרונות שלנו תלויים במידה רבה בחינוך שלנו ובתרבות, והדברים שאליהם אנחנו נחשפים כשאנחנו ילדים. אם ההורים שלכם רוצים לחשוף אתכם להרבה מאוד תחומים, או מבקשים שתנסו הרבה מאוד חוגים, זה כדי לנסות למצוא את הכישרון שחבוי בכם. לפעמים בן אדם לא יודע עד כמה הוא מוכשר, עד שהוא מנסה משהו חדש. אף אחד לא יודע באמת להסביר למה אנשים נוטים לכישרון כזה או אחר. ואף אחד גם לא יכול להסביר האם הדבר הזה נובע יותר מהתכונות שלנו, או מהסביבה או החינוך או התרבות שגדלנו בתוכם. מה שבטוח זה שצריך להתנסות בכמה שיותר דברים, ולחשף לכמה שיותר תחומים, כדי למצוא במה אתם באמת טובים, ובמה יש לכם כישרון.
היי יאיר פוזניאק, אני תאיה, אני גרה בזיכרון יעקב, אני בת 4.5 ורציתי לשאול אותך למה האור של המבוגרים נהיה יותר דק.
כשאנחנו מתבגרים, הגוף עובר כל מיני שינויים. ואחד מהשינויים האלה זה במבנה של האור שלנו. האור מורכב משלוש שכבות. השכבה החיצונית היא השכבה שבאה במגע עם העולם החיצון ומגינה עלינו מפני מזהמים כאלה ואחרים. השכבה האמצעית מכילה תאי דם ועצבים וזקיקי שערות, והשכבה הפנימית מכילה תאי שומן ובלוטות זיעה. כאשר אנחנו מזדקנים, התאים שמרכיבים חלק מהשכבות האלה מתדקקים, כלומר נהיים יותר דקים. יש פחות תאים שמכילים פיגמנט או צבען, ולכן האור של המבוגרים נראה קצת יותר שקוף. במקביל, כלי הדם נעשים רגישים יותר. מכל הסיבות האלה, האור של אנשים מבוגרים הוא פגיע יותר ורגיש יותר למכות ולדימומים. אין דרך טובה למנוע את זה, אז אנשים מבוגרים צריכים בדרך כלל להיזהר קצת יותר.
שלום יאיר פוזניאק, אני נרי ישטיין, אני גר ברחוב אליהו בבית 11, והשאלה שלי זה למה הגירודים מגרדים.
גירוד היא תחושה מעניינת. מצד אחד, גירוד דומה לכאב, כי כשהוא מופיע, התחושה היא לא נעימה. מצד שני, כאשר אנחנו מרגישים את הדחף לבצע פעולת גירוד, אנחנו זוכים הרבה פעמים לתחושה נעימה של סיפוק. מבחינה גופנית, גירוד הוא סוג של גירוי של מערכת העצבים, שלפעמים מלווה בדלקת קלה, כמו למשל במקרה של עקיצה. מדענים עדיין לא מבינים עד הסוף את ההבדל בין כאב לבין גירוד, וחושבים שאולי התחושה שלהם מועברת דרך תאי עצב שונים זה מזה. עד כאן הפרק השני של השאלות והתשובות שלכם. בפרק הבא נשמע על ההבדלים בין זכרים לנקבות, על סוכר וממתקים, על שמחה, ועל איך עוברים עושים קקי ופיפי, ועוד המון המון נושאים אחרים. אני מזכיר לכם שהפודקאסט שלנו מועמד לפודקאסט השנה בקטגוריית הילדים של גיק טיים, ואני מזמין אתכם להיכנס ולהצביע באתר גיק טיים או דרך הסטורי שלי באינסטגרם, DR יאיר פוזניאק. נשתמע בשבוע הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, DR יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.